קרב קרב דמי חלה, כן, על הקרב שבאוכל, על העלת הניצצות שבאוכל. אכילה בקדושה. אז נתחיל, אולי אפילו קצת נרוץ כדי להגיע לאכילה ממש. נתחיל בעניין התענית. יש פייטט. לא, לא, לא הכנתי את זה, רק בדרך חשבתי על זה, אבל נקרא ביחד. בסדר? מי שמוכשר לרוממות עליונה בהשגתו ומידותיו ומעשיו לא נזדקחו, סליחה, לא קראתי, ומידותיו ומעשיו לא נזדקחו לפי ערכו, הרי הוא שרוי לפעמים בבהלה ובעצבות גדולה מאוד, ועם גופו חזק צריך הוא להשתמש בתעניות וסיגופים בתור הדרכה של מעבר. אבל אם גופו הוא חלש, צריך הוא להרחיב את דעתו ברוממות הקדושה ולהשליך על השם את יעבו ואת כל טיפולו המוסרי המעשי. אחרי שבשמחה וטוב לבב ירצה ללכת גם במעשה ובמידות בדרך ישרה, ויוכל להניח את רוחו הגדול לשוטט במרחבים עליונים, לשיר שירי נועם מלאי גבורה נפלאה גם במקום שלכאורה אין ידו מגעת שם. כן, קץ ותכלית לאור החסד האלוהי הפרוס על משיגי האמת שהם הם מבקשיו ודורשיו. כיווי חשק ואפלתהו סגבהו כי ידע שמי, קראי לי ואלהו אמא נוחים בצרה, החלצהו והחבדהו אורך ימס ביהו והראהו בשביל. כן, אז פה אנחנו מתחילים להיכנס לנושא של תענית ואחרי זה של אוכל. והרב מדבר פה על הפסקה הזאת, היא נושא ספציפי, על אדם שמרגיש שיש פער מאוד 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 גדול בין היכולת הרוחנית שלו לבין המצב המוסרי שלו והמעשי שלו. לדוגמה, יכול להיות אדם, הדוגמה שהרב עצמו נותן, כן, אדם שמסוגל מבחינת גם אינטלקטואלית, אבל זה לא רק אינטלקטואלית, כן, לא רק שכלית, אלא הוא יכול לשקוע בסוגיות רוחניות עמוקות מאוד, כתבי הארי, בפנימיות התורה, ביונים מאוד מאוד גבוהים בדעת אלוקים, ועולם המידות שלו עדיין ילדותי ופגום וחסר ועם הרבה מידות מקולקלות, והמעשים שלו לא, הוא לא, תודה רבה, הוא לא קיים קלה כבחבורה בדיוק, והוא לא רץ אחרי כל מצוות עשה, ולא ככה וככה וככה, כן? עכשיו, שתי המטריות האלה שבתוכם הוא חי, הם מבהילים, ככה הרב אומר, נכון? ובהלה ובעצבות גדולה מאוד, זה גם מבהיל, זה פער, כן? שיש בה אדם לא מבין למה יש בתוכו כזה פער, כאלה קולות שונים וסותרים רחוקים, כאילו, כן? למה זה לא עובד ביחד, למה אין, דבר שני, הוא עצוב. לא רק שהוא נבהל, הוא גם עצוב. כי הוא מרגיש שהוא... או שהוא צבוע, או שהוא... הוא מתוסכל מזה שהוא לא מצליח לאחד את העולמות. במצב כזה, אם גופו חזק, צריך להשתמש בתעניות וסיגופים. יש תענית וסיגופים, זה איזשהו קפיצת הדרך מבחינה מוסרית. אדם קצת נלחם בעצמו בצורה יותר חזקה. זה אם הגוף שלך חזק. עכשיו, כמובן, זה הדרכה של מעבר, הרב אומר. אף אחד לא, לא, הרב לא רוצה שתהיה כל חייך בתעניות וסיגופים. אבל אם אתה רוצה להתחיל לקרב את הרחוקים האלה, אתה צריך בשביל שהעולם המוסרי והמעשי שלך תתחיל להתקרב לעולם הפנימי והרוחני שלך, אתה צריך לתת איזה מכה חזקה של תעניות וסיגופים. כאילו להכניע את החומר. זה לא עבודה עדינה כל כך. תענית זה תענית. סיגופים זה סיגופים. זה משהו שאנחנו פחות מכירים היום בכלל. הוא כמעט לא מונח על שולחננו בעולם הישיבות. עוד מעט גם נבין למה, אבל הוא... פעם הוא היה הרבה יותר נוכח גם ישיבות קלאסיות, כאילו. ניטאיות או לא יודע מה, כן? בטח בישיבות במוסר, בחסידיות, שהתיקונים וה... ראיתי לא מזמן איזה סרט של בעל תשובה, מכיר את זר הקודש? בעלי תשובה הם אמיצים כאלה, אז הוא עשה סרט על שמירת הברית. בוא נדבר על זה. כאילו, זה היה בעיקר סרט לחילוניים נראה לי, למרות שלאו דווקא, אבל כאילו, מה קורה, איך העולם הדתי, החרדי, החסידי מתמודד עם כל הנושא הזה של השחתת זרע לבטלה. קיצר סרט ככה, שם כמה דברים שאותי מאוד שמחו, גם איזה בריאות, איזה... הרבה פעמים נראה, לי היה נראה לפחות, שהעולם החרדי כאילו יש דברים שהוא לא מדבר עליהם, או לא... או... או מיושן, או פרימיטיבי בהם, לא יודע מה. והיה שם דברים כל כך פיקחים שדוברים אמרו, למרות שהוא היה דברים שהייתי גונז בה, הייתי משאיר בה גם בחדר עריכה. הוא חתן, אני חושב שהכל נעזור. אבל מה ש... קטע שם בסרט, שהוא בעל תשובה, ועבר מה שעבר. הוא היה כזה בוימיין כזה, תל אביבי כזה, קולנוע וזה עניינים. כנראה שהוא... אז הוא לקח על עצמו פעם בשנה ללכת לעשות גלגולי שלג בחרמון. יש קטע בסרט שפשוט מלווים אותו לחרמון. הם צלמים את הגלגולי שלג, עשו את זה ככה, שזה יהיה בצניעות, כן. אבל צילמו את זה כאילו, רואים אותו, זורק את הבגדים. ואז כאילו רואים רק את הכפות רגליים, כאילו. זה קטע מצמרר. למי ש... בטח לאדם רגיל, כאילו, לא יודע, רגיל, חילוני, רגיל שפעם הוא שישהו בכלל קולט שיש איסורים כאלה נוראים, פתאום הביאו לו כיתה זוהר כאלה וזה, פתאום הוא רואה בן אדם, לא יודע, חייך למצלמה. הולך לך, נוסע לך הרמון, נוסע, וכאילו, הוא קולט שזה אשק, זה אמיתי, זה לא דיברו על זה פעם, או... זה גלגולי שלג. חני את האהבה הזאת. אז זה צד אחד. צד אחד שמי שיכול, שגופו חזק, צריך להשתמש בתעניות וסיגופים. מה?
פעם בשנה, אחרי זה שנה הוא חולק.
אבל אם גופו הוא חלש, צריך הוא להרחיב את דעתו ברוממות הקדושה, זאת אומרת להמשיך להלך ברוחו, בלימודים שלו וברוממות הקודש, ומה עם המוסר, מה עם המידות, מה עם המעשים? להשליך על השם את יהבו, את כל טיפולו המוסרי והמעשי, אחרי שבשמחה וטוב לבב ירצה ללכת, גם במעשה ובמידות, בדרך ישרה. אומר, אם, זה מעניין, הרב אומר, אם הגוף שלך חלש, זה כאילו, זה הסימן, אם הגוף חזק, צריך להשתמש בתניות וסיגופים, נכון? אם גופו הוא חלש, אז זה הסימן שלך יש דרך אחרת של תיקון. אתה לא בזבנג. אתה עובד בנחת, בשמחה ובטוב לבב. זה הדרך שלך. אבל זה עדיין הפער כזה כבד? לא שלך. השליך על השם את יאבך. מה זאת אומרת? מה זה? זה הפקרות. זאת אומרת, ברור שהשם יכול לעשות הכל, אבל מה אני אמור לעשות בזה? אז הרב אומר, מיד אחרי זה, אחרי שבשמחה וטוב לבב ירצה ללכת גם במעשה ובמידות בדרך ישרה, ויוכל להניח את רוחו הגדול לשוטט ברחבים עליונים, לשיר שירי נועם ולהי גבורה נפלאה, גם במקום שלכאורה אין ידו מגעת שם, כן, למרות שזה כאילו גדול עליך, זה מעבר ל... למה? כי אין קץ ותכלית לאור החסד האלוהי הפרוס על משיגי האמת שהם הם מבקשה ודורשה. ככל שאדם יותר שקוע בנסתרות, שקוע בפנימיות התורה, שקוע בדרכי השם, בלימוד, בעיון, בדבקות, החסד של השם יותר פרוס עליו. במילים יותר, זה מילים, זה סגולי, בהבנה יותר רציונלית, אם אפשר לקרוא את זה ככה, כן? על פנימיות התורה, כתוב דבש וחלב תחת לשונך. איך? נופתי טוב נסיפה את הדבש וחלב תחת לשונך. לא, התבלבלתי משהו אחר, סליחה. תורת חסד הלשונה. סליחה. אבל זה אותו, אותו הקשר. זאת אומרת, תורת הנסתר וכל ה... ככל שאדם יותר עסוק בפנימיות הדברים, פנימיות התורה, ודאי בדברים ממש של שמות ושל כוונות ושל דרכי השם ושל עולמות, אז התיקון הופך להיות תיקון מזן אחר. זה לא תיקון של, אפשר להגיד, זה לא תיקון ישיר של טיפול בבעיה, אלא תיקון של השראה. אתן דוגמה, כן? דוגמה שאני מניח שכל אחד מכם חווה בכניסה שלו לישיבה, או בשיעור א', או בשיעור ב', או כל אחד בזה, כן? יש, אדם נכנס לישיבה. הוא נכנס כמו שהוא, עם המידות שהוא הגיע, עם ההרגלים שלו, עם הדיבורים שלו, עם הסגנון שלו, ככה הוא נכנס. עכשיו, הוא רוצה להשתנות, לכן הוא בא לפה. בגדול, לא בדיוק, לא יודע בדיוק מה הוא רוצה, אבל הוא רוצה להשתנות, הוא לא רוצה להיות אותו... איך משנים בן אדם? אז יש שתי צורות של שינוי בעולם. באופן כללי, רוב העולם משנים בן אדם, מתחילים לעבוד, פרה פרה. אתה רוצה להשתנות, בוא תלך, לך לאיזה, לא יודע, מישהו, מעצב התנהגות קוראים לזה היום. תן לך דרכים, או קואוצ'ר, או לא יודע מה. איך אתה לאט לאט משנה הרגלי אכילה, איך אתה משנה הרגלי דיבור, איך אתה משנה, מנהל את הרגשות שלך יותר נכון, פחות כועס, יש לכל אחד דבר עבודה, ככל שתשקיע יותר עבודה בכל תחום, אתה תשתנה. או במילים יותר מוכרות, עבודת מידות, תעבוד, יש עבודת מידות. זה צד אחד, ובדי שאנחנו עושים את זה. אבל נדמה לי שהרבה פעמים, זה לא שזה לא מה שמשנה את הבן אדם, זה גם חלק מזה. אבל חלק מהשינוי זה שהוא פשוט נכנס לישיבה. מה זה אומר? זה אומר שהוא פתאום נחשף לתורה, הוא נחשף לבית מדרש, והוא שוקע קצת בפנים, והמוח שלו קצת כאילו צולל לתוך הים הזה, כן? ושוהה בתוכו. וזהו. מה קורה? נוצר מוקד השראה פנימי. מוקד השראה הוא לא עובד כאילו הוא לא עובד על שום דבר, אבל הוא עובד על הכל. לא בדרך של תיקון, טיפול פרטי, אלא של אור כללי. שכאילו המרכז כובד הפנימי מתחיל להשתנות, הרצונות, השפה, האווירה, האטמוספירה, המושגים, המוטיבציות. זה לא, הכל מואר כאילו באיזה אור אחר, אור של תורה, לאט לאט, זה לא ביום, לא אי אפשר לסמן את זה, גם פחות זה פחות, זה כללי, זה אור כללי, זה אי אפשר לחתוך את זה, פה ביום הזה השתניתי, אין דבר כזה, כן? לפעמים יש כאילו נקודות ציון כאלה, אבל גידלתי פאות, כן? לא פה, לא פה, סליחה. זה נקרא, יש איזה חסד השם, כאילו שהוא כביכול, כאילו הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה לך מקלחת, שוטף לך את הלבושים. לא עכשיו זה, אתה שוקע, משתדל להתקרב אל השם, בתורה, בתפילה, מה שאתה, כן. וברור שיש גם עבודת מידות במקביל, וזה אי אפשר זה בלי זה וזה, זה למדנו כבר, אבל... אבל עדיין, כאילו, עיקר השינוי, אם אפשר להגיד את זה ככה, הוא קורה מבפנים החוצה. לאט, לאט, צומחת איזה השראה, שהיא מקרינה על הכל. מקרינה קצת על זה, וקצת על זה, ומשנה פה, ומארגן את הכל מחדש. כל זה דוגמה שאני מניח שכל אחד מכיר בעצמו, באיזושהי מידה. קל וחומר, כשמדובר על, על, על לימוד פנימיות, שאז הוא אומר שאין קץ ותכלית לאור החסד אלוהי הפרוס על משיגי אמת. זה אור כל כך גדול שהאפקט שלו בנפש ובכל האישיות ובכל המעגלים ובכל הזה הוא אפקט אדיר. חסד עצום. ככה הוא קורא את הפסוק. איך הרב פה דורש את הפסוק. נכון, יש פה ביטוי של בסוף המזמור שם של כל ההגנה מהצרות של יושב בסתר עליון, אז בסוף פתאום הלשון עוברת ללשון כל הזה, כלומר הוא יושב בסתר עליון, הוא אומר מחסיר, מצודתי, כל הזמן דוד מדבר על הקדוש ברוך הוא כמגן שלו, כן? פתאום בפסוקים האחרונים הקדוש ברוך הוא מדבר על דוד כמטופל שלו. כי בי חשק ואפלתהו, סגבהו כי ידע שמי, כאילו בכלל הלשונית עכשיו אני מנתח את זה כרגע, נכון? יש פה איזה משהו מוזר, הרי אם זה דוד אומר, הוא לא יכול להגיד דבר כזה על הקדוש ברוך הוא, נכון? כי בי חשק ואפלתהו, ואני הצלתי את הקדוש ברוך הוא, סגבהו כי ידע שמי, יקראני ועיניו, אמרו אנוכי בצרה, ברור שזה הקדוש ברוך הוא מדבר על דוד. על דוד או על כל אדם ש... שאלה מי אמר את זה, אם זה משה, לא משנה. אבל ברור שהלשון מתחלפת. הרב אומר, דרך הפסוק הזה אומר, תראה, כל דוד, כאילו, המזמור מתאר כל הזמן את את הבקשת אלוקים שלו. עכשיו, סוף המזמור מגלה לנו מה קורה בעקבות בקשת האלוקים. עכשיו, למי זה קורה? כי ידע שמי. למי שיודע את שמי, אז אני יודע שבי הוא חושק, ואני אפלתהו, ואני אסגבהו, וכשהוא יקרא לי אני אענהו, ואימו אנוכי בצרה, ואחלצהו, אני אחלץ אותו, ואכבדהו, אורכם אשביעהו, ואראהו בישועתי. מי? מי שיודע את שמי. מי שיודע את שמי, זה נקרא פנימיות התורה. בהקשר של הפסקה, זה שבאמת האפקט של ההשפעה, הרב כותב את זה בכמה מקומות, שהרבה פעמים אנשים, אתה אומר להם, התורה זה אור גדול, המאור שבמחזירו למוטב, אז כמה וכמה גדולי ישראל אמרו, מה זה המאור שבמחזירו למוטב? יש מאמר מפורסם של הרב אשלג, הוא אומר, זה פנימיות התורה. המאור שבה, זאת אומרת שיש חלקים שאין בה מאור. המאור שבה, חלק מסוים בתורה. שהוא מסביר שזה, יש אור ויש מאור, בחילוק אחר. מאור זה המקור כאילו של האור. המאור שבה מחזירה למותם. זה כבר אור אחר, ושמה כל הסגנון התיקון הוא אחר לגמרי. זה לא תיקון ישיר, זה תיקון השראתי. כן.
איך זה כל הסיפור על
פנימיות
התורה,
כמה
היא מתקנת, איך זה קשור לאותו אדם שהוא חלש?
הרב, אז אומר, הרב, זה לכאורה מפתיע. הרב, בזהירות אני אומר את זה, הרב לפעמים עושה אידיאליזציה מחולשות. זאת אומרת, בדרך כלל בן אדם, אני אגיד לך דוגמה שהרב עושה בלימוד. נגיד אדם, לא, יש כמה פסקאות כאלה הלימוד, שהרב אומר, אתה מוצא את עצמך, קופץ מדבר לדבר. אתה חושב על זה, אחרי זה חושב על זה, סוגיה הזאת מזכירה לך בכלל, לא סוגיה, אלא בכלל פרק בתנך, פרק בתנך מזכיר לך תורה של רבי נחמן, רבי נחמן מזכיר לך בכלל את הבעל שם טוב. קיצר, משהו כזה, עכשיו, בעולם היה, כאילו, כדי להכין את הסוגיה זה מכשול, נכון? אחי, מה אתה אף לי, שם, בוא נעלות, קרא קרא, שקרא. מה אתה זה? זה כאילו בן אדם מרגיש שהוא לא יודע ללמוד. זה גם, יש בזה חוסר יסודיות, יש בזה משהו לא, אתה לא סיסטמטי כאילו. אחי, סוגיה, אל טק, 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 אריח על גבי לבנה, אתה כל הזמן טח, 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 טח. כן? הרב אומר, אשריך נועדת לחבר חיבורים גדולים, לחבר עולמות וזה. עכשיו, אני מניח שהרב לא אומר שעכשיו 18 שעות ביממה תחבר חיבורים, כן? אבל אל תתייחס רק כל מן כפגם, כאילו אני לא יכול ללמוד, כולם רצים, יש להם לימוד, לומדים, סימן אחרי סימן, ואני כל סעיף מעיפתי לפה, מעיפתי לשם, זה, יש לי אסוציאציה פה, אסוציאציה שם, כן? לא רק הפרעת קשב, זה לא רק זה, יכול להיות שזה גם הפרעת קשב, יכול להיות שזה ממש גנטי, לא משנה. אבל הרב תמיד כאילו עורב, הרב מעמיד בהשם. הוא אומר, אם יש בך את איזושהי זזיתיות כזאת, כנראה שהסגנון למידה שלך צריך לקבל אופי כזה. וזה יהיה מאוד מבורך אם תתעכב על הסגנון הזה. זה יביא לך ברכה, לך ולכולם. ברכה גדולה. עכשיו, גם פה, אני חושב, אומר, אם אתה חלש, עכשיו אתה יכול להגיד, יואו, וואו, חבר שלי כבר היה 3 פעמים בחרמון השנה. כן, עשה כבר גלגולי שלג, זה. אני חצי יום אני לא אוכל, אני סמרטוט, אני לא מסוגל ללמוד. אז מה אני שווה, כאילו? אז מה הכל הזה? כאילו, אז הרב אומר, תשמע, זה שהגוף שלך כזה, קודם כל צריך לברר. יכול להיות שאתה מפחד, יכול להיות שאתה לא חלש ואתה רק מפחד קצת להתעמת עם עצמך. זה בעיה מוסרית פשוטה. קבל קפה ולך תצום. כן? אבל, אם אתה רואה שלא, אתה דופק לך המוח, אתה לא יכול. זה דופק לך את כל היום, אתה שוכב במיטה, אז מה עשינו? כן? כנראה שצורת ההתקדמות שלך, כמי שראוי, מוכשר לרוממות עליונה, היא צורה של התנהלות בשמחה וטוב לבב. זה מוזר כזה, זה נראה ויתור עצמי. כן? לא, זה שלך. תגיד לי איך דברים יתוקנו? אור החסד אלוהי הפרוס על משיגי האמת. תסמוך על זה. תמשיך להשקיע בעבודת מידות, זה לא שהוא מבטר לך, אבל אל תחפש את הקפיצות האלה של התענית, לא שלך. אנשים אחרים קופצים שם, לא שלך.
מה, אז אותו בן אדם מודריך אותו לפנימיות כאילו?
לא, התחלנו עם אותו בן אדם, זאת, זה שני בני אדם, מה הסיפור? פה שני בני אדם שמוכשרים לפנימיות. שניהם תואמים את הפער. נמצאים בהשגות מאוד גבוהות, והחיים שלהם בטטה. בסדר? עכשיו...
אחד יכול לצום, אחד לא.
עכשיו, אחד יכול לצום, אחד לא. אז לכאורה, זה שיכול לצום, וואלה. הוא יכול להיות מגורי הארי, כן. הוא אריה, הוא גם בלילה לומד פנימיות וגם הוא צם, קדוש עליון. אתה לא, אין, אתה, יש לך, אתה יכול לזה, אבל אתה חלש. הרב אומר, כנראה שאצלך צורת התיקון, צורת סגירת הפער, תבוא באופן אחר. אל תנסה בכוח, זה לא יעזור לך. אתה חלש, חלש פה זה לא נבח, חלש זה בן אדם שלא עומד בתעניות וסיגופים, כן? החלש, הכוונה, זה פוגע לך בסוף בלימוד, זה ממוטט אותך, כמו שהבן שם אתה אומר. בן אדם צם, צם, וכולו כעסים, אז מה עשינו? עכשיו, הבן שם טוב ידע להתענות, ברוך השם, הרבה. אבל הוא אומר, לא תמיד זה שווה. אם אתה חלש, אז תגיד שאתה חלש, ואל תכניס את עצמך למצבי קצה, שבסוף יצא שכרך בהפסדך. שוב, בן אדם צם, לא שותה קפה. אתה יודע מה קורה לו? מה נשאר בנו? טוב, נמשיך? בסדר? עוד קצת על תענית, ואני מקווה שנצליח להגיע גם לאוכל לקראת חתום משמעת. עיקר כבדות ההשגה הוא על ידי מה שהרצון אל הטוב ואל השלמות נחלש על ידי גמי עמידות והבנות. הנה שוב. רב אומר, מזכיר לנו את מה שהוא כותב עשרות פעמים, שההשגה והשכל והרצון הם קשורים בצורה הרמטית, הם מסורגים אחד בתוך השני. מי שלא רוצה לא יבין, מי שלא מבין לא רוצה, ולהפך, אפשר להפך בזה כמה וכמה פעמים, כן? עכשיו הרב אומר, ככל שאדם מתקרב עוד יותר פנימה, לממש להשגה, אז הכבדות של ההשגה, הקושי, אתה משיג משהו, אתה מבין משהו, אתה לומד משהו, אבל הוא כל כך מאופל, והוא קשה, והוא מופשט, והוא כאילו חומק לך מהזה, אומר הרב, זה לא פגע, לא קושי אינטלקטואלי או שכלי, יש פה פגם ברצון. הרצון הטוב לא מספיק מלא, לא מספיק מתמסר, לא מספיק זה, ואז זה מתבטא בערפל בתחום ההשגתי. אבל זה בעצם הרצון פה. כאילו יש לך משקולות מלמטה, בגלל זה אתה לא מצליח לעוף גבוה. משהו, הרצון כבד. סליחה, ההשגה כבדה בגלל שהרצון, מה שמחביא את ההשגה זה הרצון שנחלש על ידי פגמי עמידות והאבונות.
אולי כאילו בגלל
שהבן
אדם שיש לו כאילו בן אדם הרצון הראשון נגיד, הוא לא בגלל שהכוח הראשון שלו חזק, אז בגלל זה הוא צריך להתענות.
בהקשר שם, זה לא שהוא במעלה יותר, זאת אומרת, עדיין הוא פגום במידות ובמעשים. הוא חלש כי הוא לא יכול להתעמת, זה לא למעלתו. זאת אומרת, זה לא לטובתו, לכאורה. נבח, נו, מה נעשה? לא מצליח להתענות. לא כי הוא, החומר שלו מעודן, והוא גם נפול במידות ובמעשים. ככה הבנתי, אחרת אין באמת... טוב, ובאמת, קיצר, הרב אומר שוב, אדם מרגיש, פה זה תיאור מזווית אחרת, מרגיש שמה שמעכב אותו בהתפתחות הרוחנית שלו, זה התחתית שלו, הרצון, המידות המקולקלות, המעשים המקולקלים, זה הוא לא, זה מה ש, זה תקרת הזכוכית שלו. זה מה שלא מאפשר לו לפרוץ קדימה בהשגה. אז מה עושים? באמת ראוי היה להתענות כדי להטיש את כוח הרע שבחומר המונע את הרצון מלעלות מעלותיו. אבל צריך לשקול גם כן את הכוח הרוחני והגופני, אם הוא מסכים לזה. צריך לאמוד נזקים. שמיים נזקים צריך. האם כשאתה תתענה, אז ברור שאתה תטיש את כוח הרע שבחומר. השאלה מה עוד תטיש? גם פיזית, כוחות שאתה זקוק להם, כן? וגם רוחנית. אנחנו יודעים שאדם מטיש את החומר שלו, גם מטיש את הרצון שלו, הוא גם מטיש את כל האישיות שלו. אז שוב, המשחק הזה, האם זה שווה או לא. בכל אופן, אין להתייאש. מה?
מה הצד הטוב שמטיש?
הרצון, בניגוד לשכל, הוא מאוד 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 מחובר לגוף. נכון? כשאדם נגיד חולה, אדם חולה יכול להיות שהוא יכול לחשוב, כן? אולי, קצת קשה לחשוב, קשה לו יותר להתרכז, כן? אבל לריכוז זה כבר לא בדיוק מחשבה. זה יותר רצון מאשר שכל. אבל רוב הבעיות שאתה חולה, זה שאין לך חשק פשוט. אין לך חשק לכלום, אין לך רצון. זאת אומרת, הגוף, נגיד, הרצון הוא הרבה יותר קרוב לפיזי ולרגש ולתחושות. וברגע שאתה מתיש את האזורים האלה, אתה מיד מתיש את הרצון. זו השאלה הגדולה, שהיא שאלה קשה בדורנו, מה עושים היצר? כשאתה מתיש את היצר, אז אתה גם מתיש את עצמך, כאילו, היצר והרצון זה כמעט אותו סיפור, כאילו, זה אותו בן אדם, זה אותו זה. שכל יכול לעמוד מהצד, להגיד, אני לא חלק מהסיפור הזה, אני לומד תורה. יופי. היצר והרצון, אדם שהוא מתענה, ושהוא סגפן, ושהוא לא יודע מה, הוא לא מדבר עם אף אחד יותר מדי, ושהוא כל מה נזהר מכל מיני תקלות, כן? הוא פגור. עכשיו, יכול להיות שזה שווה את זה, לתקופה. או לא יודע, אולי בכלל, כן? אבל אין ספק שזה מכה, מכה לרצון.
איך פעם זה עבד?
שאלה טובה. או שהיו עריות, באלף, כן? או שזה עבד, כי לא היו חיים. זאת אומרת, מה זה לא היו חיים? גם היום ככה זה בישיבה. בישיבה אדם יכול להרוג את הרצון שלו. לא לגמרי, כי הוא צריך לקום בבוקר, הוא צריך ללמוד, הוא צריך זה, אבל הרבה מהרצונות שמסתובבים בעולם, זאת אומרת, הרבה חלקים מהרצון שלו, הוא יכול להניח בצד, כן? אבל מה יקרה שוב ברגע הראשון שהוא יצא מהישיבה? עכשיו, אם החיים הופכים להיות ישיבה, אז אולי זה עובד. עכשיו אני אומר שוב, יכול להיות שזה שווה. זה מה שהעולם החרדי טוען. הוא אומר, בוא נהפוך את החיים לישיבה. יהיה קצת יותר, נהיה יותר עניים, נהיה פחות מעורבים, אבל יהיה גן עדן. אז ככה זה נראה. כאילו, זה הבחירה, זה בחירה לגמרי. ברגע שאתה אומר אני רוצה חיים, אז כבר זה סיפור אחר. מה?
לא
הבנתי
את
זאת אומרת,
לשקול גם את הכוח הרוחני והגופני.
הגופני מבין, מבין. תראה, אתה יכול לעמוד בזה. הרוחני זה יש חלקים נכבדים מהרוח שתלויים בגוף. אפילו השכל, אבל לא רק השכל, בטח הרצון הוא, כשאתה מתיש את הגוף, הרצון שלך הוא חלש מאוד. והעולם הרוחני שלך עלול להיפגע.
שיש צדדים בעצם בסלפנות שהוא ממעט גם את הרוחנות
במידה מסוימת. כן, כן. ולהפך הרב כותב שכשהצדיקים, אולי נראה פסקאות כאלה לגבי האכילה, כשהצדיקים אוכלים, מרחיבים את דעתם בענייני העולם, מתעסקים, הוגים בזה, הם מביאים ברכה גדולה לעולם. כן, כי רצון קדוש וטוב משוטט גם באזורים האלה. אבל רגע, רגע, זה גדול עלינו. בוא נחזור אלינו, בסדר? רק נסכם, הפסקה הזאת מאוד דומה לפסקה הקודמת. הוא אומר, קודם כל שנדע שעיקר כבדות, שהרבה מכבדות ההשגה הוא בגלל הרצון, לא בגלל השכל. כן, הרצון הוא זה שמכביד פה את כל הסיפור. ולפעמים הדבר היחיד שישחרר אותנו זה תענית. רק צריך לשקול את זה. ואם אדם לא יכול להתענות, בכל אופן, אין להתייאש מעליית הרצון. ואפילו כשנשארים כמה פגמים שלא ניתקנו, בין במידות, בין במעשים, צריך לצפות לחסד השם ולתשועה עליונה, כי טוב ישר השם ויורה חטאים בדרך. זה פסוק מאוד אהוב על הרב, מביא אותו בהרבה פסקאות בהקשר הזה. שהרב קורא את הפסוק הזה כהדרכה ממש מוסרית. אל תתעכב יותר מדי על קטנות, אחי. סע. טוב וישר השם, כברך הטעים בדרך. הניסיון שלך לתקן דברים עד הסוף, זה גאווה גדולה וזה חוסר אמונה. חבל. אתה תתקן כמה שאתה יכול. יש דברים שעדיין לא זה. טוב וישר השם יורה חטאים בדרך. יורה חטאים בדרך, לא כתוב יורה צדיקים בדרך. זה יש פסוקים אחרים. פה מדובר אנשים לא שלמים, חוטאים, עדיין פגומים, עדיין זה. הקדוש ברוך הוא כבר יורה אותך בדרך. עכשיו, למה זה חשוב? זה לא רק נחמה כזאת. כי לפעמים חלק מהחטטנות הזאת היא חלק מהתקיעה. אתה לא יורך חטאים, זה כמו מישהו שכאילו שמו לו סימן קילומטר קדימה, כן, יורך חטאים בדרך. עכשיו, הוא אבל לא מוכן להתקדם, כי הוא לא מספיק זה, אין מספיק אוויר בצמיגים, הוא בודק עוד פעם, לא יודע מה, כן? אבל אחי, בסדר, אין בדיוק אוויר בצמיגים, לא אומר לך, אל תשאי פנצ'ר, אבל סע, סע, יאללה, סע. עכשיו, אם היה נוסע עוד קילומטר, היה רואה את השלט, הקדוש ברוך הוא אומר לו, סע לפה, יופי. זאת אומרת, לפעמים אדם עושה משהו מסוגל, מגיע עד מגבלות היכולת שלו, ואיך זה, אבל זה לא הושלם, המלאכה לא הושלמה, לא תוקן. בסדר, חכה, יש פה עוד צירופים, יש פה עוד כוחות שיפתחו לך בהמשך, יש תהליכים שאדם עושה במקביל, מתקדם קצת פה, מתקדם קצת פה, מתקדם פה, פום, זה איכשהו מצטרף, הוא לא יודע את זה. הקדוש ברוך הוא מצרף צירופים. אז לכן ההנחיה היא שאם יש לך איזושהי עבודה רוחנית, סע, אל תתעכב יותר מדי. זה מה שאתה יכול וסע. אל תהיה עסוק יותר מדי בחשבון הזה של הפער. זה חשבון בסופו של דבר שהוא לא מועיל. הוא טוב מדי פעם, אם אתה מסוגל לעשות איזה תענית על הכיפק, אם לא עושה. טוב, יאללה, עכשיו הגענו סוף סוף לאוכל. אחרי שתי תעניות, נזכר. כבר חצי שעה שלא אכלנו. לא פשוט. קרב הדמי חילה. כן, זה ביטוי מהזוהר. הקרב של השעת הארוחה. שמעתם פעם את הביטוי הזה? מכירים אותו? חשבתם פעם במושגים כאלה על הארוחה? כן, התיאור הזה בכלל, המטאפורה של הסעודה כקרב, היא מטאפורה די מפתיעה. לא קרב על מי יגיע ראשון או מי ישיג את המנה הכי זה, אלא יש פה קרב, למה? איך אתם מבינים את המטאפורה? למה זה קרב? כאילו מה, ניסיון כזה גדול, לאכול ארוחת צהריים?
אתה צריך לאכול כמו שצריך או...
ובמה זה, למה זה מונחים של קרב ממש? מה? אני לא... זאת אומרת, אפשר לתאר כל דבר כקרב. מה בארוחת צהריים הופך את זה לממש קרב על החיים שלך? מופיע לפניך גלדיאטור אמתני שאתה צריך לשלוף בזמן את החיים. מה העניינים? ארוחת צהריים.
כתוב, אדם נקרא וכתוב לא שומע את הנסות.
כתוב זה לא עוזר לי.
לא, זה ממש...
מה ההיגיון בזה?
ממש פה אדם יכול להתגלות האם הוא באמת מאדם שהרוח שלו זה דבר, שהחומר שלו זה דבר.
אוקיי, למה זה מתגלה שם?
כי כאן אדם יכול לאכול, הוא יכול להחליט אם הוא אוכל כמו בן אדם שזה מה שרוצים, הרוח הוא מחליט איך אוכלים, או שהוא אוכל כמו בהמה שהחומר מחליט איך בן אדם יאכל, כאילו האם החומר כאן יתפוס את הבן אדם.
כל דרך העיניים או דרך
הבנתי. אוקיי. עוד אפשרויות, למה זה נקרא קרב?
זה חיבור מוכרח בין עולם של, לכאורה קודש לעולם של חול. בדרך כלל אנחנו יוצאים מתוך רשות למקומות כאלה, זה חיבור שאת חייב לעשות בימים שלך. אתה נכנס עכשיו לתוך התאוות הבהמיות שלך, ואתה צריך לצאת, להוציא משם קודש.
כן, אתה כבר הולך עוד צעד שצריך קודש, אבל אני כן מבין את מה שאתה... זה סיטואציה הכרחית, שבה אפשר להגיד... אנחנו רגילים לזה, זאת אומרת, אנחנו לא, הרבה פעמים לא חושבים על זה, אבל באיזשהו מקום, אדם נותן לבהמה שלו ללכת קדימה. תחשבו על זה, תחשבו, נראה לי, אולי צריך לצייר את זה, נכון? נראה לי, יש חוויה כזאת, הפעם הראשונה שאכלתי עם הרב שלי שווארמה. כאילו, יש בזה משהו לא יצא לי, אבל אני אזום דבר כזה, אבל כאילו יש איזה חילוף תפקידי מוזר כזה, זאת אומרת רוב הזמן אדם קדוש ואדם שמנהיג את חייו בקדושה, אין מצב שהוא עכשיו יגיד טוב, יאללה עכשיו חומר, ובהתלהבות, כאילו בפרגון, יאללה, עכשיו רק חומר. עכשיו, אוכל, לא רק שאתה חייב להגיד את זה, אתה חייב להגיד את זה כל יום, לפחות פעמיים ביום, אם לא יותר. תרבות הנשנוש היום זה 6-7 פעמים ביום, כן? כשאתה אומר, סטופ, עכשיו אתה מוביל, אחי. אתה, אדוני, הבהמה שבי, היצר שבי, עכשיו מה שמעניין אותי זה מה טעים לי, עמדתי לאכול הרבה, זה אפילו לא בגסות, לא בפראות, נחמד, דרך ארץ, תעביר בבקשה את המלח, תודה רבה. בסדר, הבנתי, כאילו, בוא נעבור את השלבים הראשונים, כן? עדיין יש פה איזה קרב, כי כאילו, כמו שאמרת, למה זה ניכר שם? כי פעם ראשונה שאני אומר, אתה יודע מה? בבקשה, אתה ראשון, סרפים שלך, כן? כאילו אתה אומר לה, בהמה שבך. ולפעמים זה מפחיד. זה חתיכת קרא. אתה אומר לבן אדם, באופן היותר קיצוני זה ביצר דעריות, שאתה מתחתן. כן. פתאום זה מצווה. דבר שברחתי ממנו כל החיים. בטירוף. פתאום אומר לך, זה מצווה. טוב, אז זה עוד יותר פי, לא יודע כמה, כן? אבל היום יומי והרגיל זה באכילה. עכשיו אני, יאללה, עכשיו אתה, בוא תהנה. עכשיו, לכן, הרבה אנשים אומרים, אני לא רוצה ליהנות מה, או לא יודע אם לא רוצה ליהנות, אני לא אכפת לי, תביא מה שתביא.
מה זה לא להוביל? כל הדרך אתה... אתה מלווה אותו כאילו, אתה
מברך
לפני, אתה מברך אחרי, אתה צריך להגיד
את זה כאילו. אז נכון, אז ההלכה נסתכלה פה שיותר להגף את זה. כן, יש ברכה מעטיית ידיים, ברכה לפני, ברכה אחרי. אבל כמה, מה קורה בעשר דקות, רבע שעה, חצי שעה לפעמים, שבת, שעה וחצי, כן? מה קורה שם, יש קרב. לא אומר שאתה חייב להפסיד. יש קרב, אבל למה הקרב... למה, במה זה שונה? אומר, כי באיזשהו מקום אתה נותן, אתה מהפך קצת את זה, אתה אומר, עכשיו אתה מוביל אותי, אני לא, אני נותן לחשק שלי, לבטן שלי, לריחות, לטעמים, לתיאבון, צריך תיאבון בשביל לאכול, כן? לכל הכוחות הבהמיים שבי, נותן להם זמן איכות. מה? כן, שינה זה פחות טייבה כזה. נכון, יש קצת בזה בשינה. כן, אבל שינה, אתה לא כל כך נמצא, תמיד אין קרב. זה... אולי זה מפקדי פלזמות כאלה. כאילו, אתה לא בשטח, אתה... קרב כזה בחלומות. בוא נראה איך הרב מתאר את זה. טוב, הוא מתאר את זה בגובה שלו, כן? אנחנו ננסה אחרי זה להסיק מזה מסקנות לחיים העלובים שלנו. כשמזדמן הדבר מצדיק עובד, שיסוד חפצו אדירי הוא התעלות החיים להאורה האלוהית, להשלמת הכל והשלמת העדן של מקור הכל, העושה את אדיר נחת רוח ליוצרו בהרגשתו, בשיחו, בדעתו, בפעולתיו. אוקיי? מכירים כאלה? אם להט הרצון, המקושר באיזה קשר עדנה, אם הבהמות הטבעית נטע מדרכו הסלולה והנטייה הגופית ניצחה בעת התעסקו בפועלה הגופני, בייחוד בשעת הדמייחלה שהיא שעת הדקרבה. למה היא שעת הדקרבה? עת אשר מתנגשים כוחות החיים הרוחניים עם הכוחות הבהמיים בהתגלות פעולותיהם. יש פה התנגשות, ויש פה, הכוחות הבהמיים חושפים שיניים, חושפים ציפורניים. הם לא כבר איזה לחישה, לא יודע, איזה הרהור, איזה משהו כזה. הם נותנים עבודה. כן? אומר הרב, מיד אחרי הסעודה, שב הוא מתקדש למפרע. נכון, ירדת, הושפלת, אבל מיד אחרי הסעודה אפשר לשוב ולהתקדש למפרע, מרים את הנטייה אשר הושפלה, וזרמי החיים אשר נטו אל ארץ תחתית, והתקשרו עם יחוסיהם, עם הצדדים ה... עם ההכרחים והיצרים והצדדים הפיזיים, מתרוממים בשובם נשמי רומם בעוד רכוש גדול של ערכי חיים עמוקים מנייר. טוב, זה כבר מתחיל לטפל באמת בעלת ניצוצות, אבל בואו נדבר קודם בדברים שמובנים לנו. קודם כל, הרב מתאר פה בצורה מאוד יפה את התנועה הזאת. אדם יכול להיות, פה הוא מדבר באמת אדם שהוא צדיק, סוד עולם. אבל גם אדם שהוא תלמיד חכם, או שואף להיות תלמיד חכם, הוא עסוק בקדושה. עכשיו כשהוא אוכל, אז הוא נכנס לשעת הדמייחלה, לשעת הדקרבה, ואז יש התנגשות חזיתית בין הכוחות החיים הרוחניים לבין הכוחות הבהמיים, כשהם בהתגלות פעולותיהם. כשהם דינמיים, כשהם סוחפים, כשהם מתלבשים לך על התודעה. כן? עכשיו באותו רגע קשה מאוד, אפילו לאדם צדיק, קשה מאוד להכניס שם את הנוכחות של האיכויות הרוחניות שלך. קשה. ממש קרב. כן? עכשיו, אפשר לנסות לדמיין איזה מצבים אחרים בחיים דומים לזה. כן? לפעמים יש סוגי עבודות, או סוגי מפגשים בחיים, או לא משנה מה עשית לפני כן, לא משנה כמה היית לפני כן בעולם של קדושה, יש כאילו הכרח, יש פה התנגשות. יש פה כוחות, חיים, חזקים מאוד, טבעיים מאוד, כן? הכרחיים, שתופסים אותך מאוד מאוד חזק. זרב קודם כל לא נבן. הוא אומר, יכול להיות. יש קרב, לוואי שתנצח, אבל גם אם הפסדת בקרב, כן? יש לך אפשרות לנצח בגדול. איך? במה זה תלוי? בסיום של הסיטואציה. זה כמו נוקאוט ברגע האחרון של של הקרב. מה בסוף המכריע זה איך סיימת את האירוע. יכול להיות שבתוך שאיבדת את הראש והלכת עם הבטן שלך ועם היצר שלך ועם החושים שלך ועם התאוות שלך, הלכת איתם כברת דרך, לא יודע איפה, כן? עכשיו השאלה היא בהקשר של האכילה, איך סיימת? כן.
לא כל כך הבנתי מה האידיאל. האידיאל זה שלגמרי הנפש הרוחנית הזאת ששולטת באדם ומורה לו איך לאכול?
זה האידיאל העליון שאפילו צדיק לא תמיד עומד בו, אבל יכול להיות שזה האידיאל העליון. אני חושב שזה חבל לדבר עליו יותר מדי, כי זה מעט מאוד אנשים זה רלוונטי אליהם. נראה לי. רוב בני אדם חווים את החיים, החיים יש בהם עוצמה שגם לא מצופה מהם בכלל, כן? לא כאילו להיות, לא להיות בכלל בהתפעלות כלפי המצבים האלה, בטח שכן, כן? השאלה הגדולה זה איך אתה מייצב את עצמך. ועוד יותר מזה הרב אומר שזה לא, גם אם אדם רגיל, נגיד, אם הרב לא היה כותב את זה, אז אם אדם ככה נסחף אחרי התאוות שלו, אחרי החושים שלו, אחרי, כן. אז כשהוא מתעשת, אז הוא מרגיש רע מאוד כל מה שהיה. מה שהרב נותן לו פה, לפחות בענייני האכילה, זה איזשהו אתה לא רק וואו, טוב שבסוף התעוררת, כן? אלא אתה יכול לקדש את זה ולהרים חזרה את כל הנטייה שלך, להרים את הראש מהשוקת, להרים את הראש חזרה למעלה, ואז אותם זרמי חיים שנטו אל ארץ תחתית מתרוממים בשובה בשמי רומם בעוד רכוש גדול של ערכי חיים עמוקים מן ים. הכוונה של ברכת המזון זה שכל האנרגיות שקיבלתי באוכל, אפילו אם בדרך קיבלתי אותם בדרך של תאווה, ובדרך קיבלתי אותם בדרך של אכילה גסה, ובדרך קיבלתי אותם בדרך של תשוקת ויצר וכן, אפילו, כן? אבל אני מתפלל להשם ורוצה שכל האנרגיות האלה שעכשיו נכנסתי לגוף שלי, כן? הם יהיו אנרגיות מזומנות לקדושה. כל העוצמות האלה אני רוצה, אני מבקש ואני מתכוון שהם יהיו עוצמות שיפתחו בי פתחים חדשים של התעוררויות של חיים טובים, של כוונות טובות, של... כן.
כאילו שאין מה שהרמב״ם אומר בכל דרך כלל תאירו על
זה שונה, זה שונה. מה שהרמב"ם אומר,
מה זה חלק מעבודת השם?
האכילה
עצמה,
אבל
פה נראה כאילו גם
האכילה
היא בקדושה, היא לא חלק
מעבודת
השם.
מה ששונה, הרמב"ם, אם היית אומר לו אני אוכל בחשק שלי, כן? ההבדל היחיד, יכול להיות שבסוף הם לא כל כך שונים, אבל ההבדל הוא הדרמטי, זה מה קורה לאדם שאוכל כמו בהמה. לפי הרמב״ם שתי סתירות, לשם שמיים אתה צריך. אתה צריך לאכול כדי שיהיה לך כוח לעבודת השם. זה הסיבה שאתה אוכל. ככה אתה צריך לגשת לארוחה, ככה אתה צריך לאכול. לכן אתה אוכל את המועיל ולא את הערב, כן? לכן. הרב ודאי הולך עם הרמב״ם, לא חס ושלום. אבל הוא אומר, ומה מה לעשות שזה שעתא דקרבא? מה לעשות שהאוכל יש בו עוצמות ויש שם התעוררות של הכוחות הבהמיים ויש שם היסח הדעת ויש שכחה ויש גסות ויש שממש בלי שאתה שם לב זה פשוט מתעורר, זה קרב לא פשוט. מה שהרב אומר, אף על פי כן למפרע אפשר לקדש הכל. כל עוד, עד זמן עיכול, נכון? הזה של ברכת המזון זה עד סוף זמן עיכול. כל עוד האוכל הזה עוד לא התקבל במערכת, כן? הוא עוד לא סגור. הוא עוד לא אוכל שהגיע מתוך גסות וזה, וככה גם האפקט שלו יהיה על הגוף, ואחרי זה על הנפש, ואחרי זה... כן. אפשר עדיין לתקן אותו, לקבל ממנו אנרגיות טובות. תראו לדוגמה איך אנחנו בשעון.
5 דקות.
אז בואו נקרא מהר קצת. ניצוצות החיים שבאכילה. ניצוצות החיים זה, אנחנו לא, כן, לא מעלים ניצוצות יותר מדי, אבל קצת להתרשם, לכבוד ט"ו בשבט. ניצוצות החיים שבאכילה אינם עלולים להישפל ולרום. כן, לרדת ו... התפילה, התגלות הרצון המקורי לטוב המוחלט ברום קודשו, כשהיא מתייחסת אל המזון, כן, שאדם מברך ברכת המזון, שאדם מתפלל על המזון, הרי היא מרימה את ערך הניצוצות ההם כולם. אז יכול להיות שבמהלך הארוחה היו לך כל מיני תחושות וכל מיני תאוות וכל מיני תשוקות נמוכות שהתערבבו שם בתוך האכילה שלך, אבל הסיומת שבה כל הברכה אתה מנסה לשייך בתוכך את האוכל לארץ ישראל, להכרת הטוב, לבניין ירושלים, אז זה הרי מרימה את ערך הניצוצות ההם כולם, ובהתאחדות החיים שלי מוצר חיי האוכל עולי האבוקה הקדושה משלהבת מהירה ומחממת חום קודש לכל קושט וכל טוב, לאור באור החיים ולצייר בצור החיים את השם אל עולם, להמשיך משפע אור טובו חיי נועם וקודש לכל ערכי החיים כולם בכל חליפותיהם הזמניים הנצחיים. טוב, זה כבר צריך באמת לעלות ניצוצות. נקרא עוד פסקה. יש ניצוצות חיים בעולם שמוסיפים אור חיים בנשמה שקולטת אותם, וישנם כאלה שמחשיכים אותם לפי ערך כמותם ואיכותם וערך ההחשכה התבועה בתכונתם. כן, דברים אסורים. עוד כאן הבעל התניא, איך הוא מסביר מה זה מותר ואסור? אז הוא מסביר שמותר זה כמו להתיר קשר ולאסור. מותר זה כוח חיים שהוא כבר יכול לשמש אותך לטובה, משוחרר או מותר, כן? זה אנרגיה זמינה, אפשר להשתמש בה בקדושה. דבר אסור זה דבר שאם תשתמש בו מה שלא תעשה איתו הוא אסור. אתה מכניס לעצמך אנרגיה שהיא לא יכולה לשמש לך. היא רק יכולה רק להביא דברים מיותרים, דברים חריגים, דברים, זה לא יכול לשמש אותך. אסור, זה פשוט סגור, זה כמו לבלוע קפסולה, כאילו, בלי שהיא יכולה להיפתח. פסולת. הניצוצות שבמאכלים משקיעים מהירים רק אם באים אחר שכבר הופיע אור התפילה על הנפש. כן? אנחנו זקוקים לתפילה, בלי זה אנחנו לא מסוגלים באמת לגמרי לקבל את המאכלות והמשקיעים. גם לא, הוא מדבר פה גם על ברכה לפני וגם על ברכה אחרי. אני אומר גם לפני. פה הוא מדבר בעיקר על לפני. אדם רגיל כשהוא בא לאכול הוא בא לבלוס. הוא בא לבלוע. הוא בא להתענג, ליהנות ברמה החושנית, הפשוטה, זה מה שהוא בא. כן? אין לו שום דבר מעבר לזה. הברכה שלפני פותחת לו פתחים שיש פה גם איזושהי קבלת חיים מהשם. אני לא רק אוכל, אני לא רק מבסוט אף על הבטן שלי, כן? אלא אני עכשיו בורא פרי העץ, הקדוש ברוך הוא עכשיו מחיה אותי. בעצם ההכרה הזאת היא כבר משהו אחר לגמרי. היא כבר עכשיו ממש רגע של בריאה. רגע שהקדוש ברוך הוא מוסיף בחיים. בלעד הזה אני מת. אז הניצוצות שמאכלים משקיעים מהירים רק אם באים אחר שכבר הופיע אור התפילה על הנפש. ההחשכה מעיבה את מסך, את המסך של הדמיון שלו, יוכל השכל הנפשי לחדור על ידו. והכשפים והנחשים, כולם לתכונה זו שולטים, ולא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. למה זה קשור פה? דיבר על האח שלך לפני כן. אם אני מבין נכון, יש מצבים כאלה שאדם נפגש עם דברים ואין לו אפשרות לקלוט את הפנימיות שלהם. משהו קורה לו השכל הנפשי. חס ושלום. הוא אומר, זה לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל, אבל יש מצבים כאלה. אדם נפגש עם דבר ואין לו אפשרות, אפילו דבר מותר, אפילו דבר זה, ואין לו אפשרות לקלוט את הדברים. טוב, שנזכה לאכול, לאכול בנעימות ובקדושה וגם בהכרה טובה. יש שלוש מדרגות באוכל, יש שבע, אבל לא יודע, שלוש בסיסיות. דבר ראשון זה דרך ארץ. הרמה הכי פשוטה, אל תאכל עם העיניים, אל תאכל כמו בהמה, אל תדחוף, אל תיקח, אל... דבר שני, זה הכרה טובה. שזה ברכות הברכה הראשונה, הרבה פעמים זה באמת הכרה טובה. תראה איזה יופי, תיפתח, אל תסגר רק לתוך הסיטואציה שעכשיו אתה בולע משהו, אלא תראה מי הביא לך את זה, למה הביא לך את זה, כמה אוהב אותך. ברוך השם. זה ממש לקבל מתנה, זה כמו ההבדל, הברכה הופך את האכילה למתנה. אבל מתנה, עיקר המתנה פה זה שאתה נזכר בנותן, ואתה שם לב אליו. כן? תחשבו שמישהו מקבל מתנה, לפעמים אצל ילדים, זה קצת לא נעים, כן? הדודה מצרפת שלחה מתנה, עכשיו היא גם כתבה מכתב מרגש מבחינתה, הילד בא, קרא את המכתב, מה אכפת לו, רוצה את המכון עם שלט, מה אכפת לו, עכשיו המכתב של הדודה... יש פה אבל פספוס, כי שהיא ידעה שיש איזה דודה בצרפת שאוהבת אותו. אם היה חכם, היה מקבל דירה בפריז, אבל קוריאה, אתה מכתב. אבל לא יודע אם זה שווה דירה בפריז היום, כן. אבל אומר, יש, הברכה היא כאילו פותחת אותך בסיטואציה הקטנה, זה דבר שני. דבר שלישי זה באמת העלאת ניצוצות. זה כבר מדרגה יותר גבוהה, שאדם מבין שכל דבר שנכנס לנו לחיים, בין אם זה חוויה חושנית, אכילה, שמיעה, ראייה, בין אם זה חוויה רגשית, בין אם זה חוויה אינטלקטואלית, כל ספר שאתה קורא, כל שיר שאתה שומע, כל דבר כזה, כן, אם הוא מותר, הוא פתוח לכל מיני כיוונים. וחלק מהעבודה שלך זה להעלות הניצוץ הזה. הרב לדוגמה אומר הרבה שהעלאת ניצוצות בדור שלנו בעיקר זה בענייני תרבות. אדם קורא איזושהי דעה, כן? הדעה הזאת יש בה ערבובים של כל מיני דברים, השאלה אם אתה מסוגל להעלות את הניצוץ שלה. יש בה נקודת אמת. עכשיו אתה שומע נאום של זהב הגלון. כן, אני מניח שהיא לא הפייבורית שלכם, אבל אולי, לא יודע, אולי איזה. בכל אופן, היא נועמת, נועמת על מה? על חוק המסתננים. רוב הנאום בא לך לחנוק אותה. בסדר? יאללה, השמאלנית, לך תאכלי קינוע עם עובדים זרים. בסדר? יופי. עכשיו פירקת את הרגרסיות שלך. עכשיו, אבל... זה נכנס לך לבוא, אתה שומע את זה, עכשיו אתה עושה באות, אתה שומע את זה. עכשיו אתה יכול להעלות את הניצוץ הזה. איך אפשר להעלות את הניצוץ הזה? כן? מבחינת זהב. שיש שם איזה נקודת אמת שהיא אומרת. היחסה לגר, אהבת הגר. לא בטוח שזה יהיה בדיוק בפורמט שלה. אבל יש שם ניצוץ. והיא גרמה לך לחשוב על זה. וזה ניצוץ אמיתי. עכשיו צריך לדייק את זה, צריך ללטש את זה, צריך לחשוב מה אמיתי, האם זה בדיוק, ככה, לא ככה. בסדר, אין בעיה. אבל זה דוגמה להעלאת ניצוצות רוחנית. זה לא רק באוכל. קל וחומר בדברים שהם ממש בקישקה שלך ובחושים שלך, שפה זה אתגר מאוד מאוד גדול. הצליח באמת לקחת חוויות חיים ולנסות לדייק אותן. זה מאוד קשה. קשה, בחושים זה מאוד קשה. דווקא במחשבה זה יותר קל. כי זה יותר רחוק ממני. יכול כאילו לשחק עם זה. אדם קורא ספר על בודיזם. הוא יכול עכשיו להתחיל לחשוב. מאיפה, מה הוא לוקח מזה, מה הוא לא לוקח מזה. מה זה? אדם שנמצא בתוך מנזר בודיסטי זה כבר סיפור הרבה יותר זה. זה גם לא יודע אם זה... איפה הוא נכנס בדיוק, כן? אבל ברור שזה הרבה יותר קשה פה ל... להרוויח משהו. אבל לענייננו זה המדרגה הגבוהה באמת. דרך ארץ, הכרה טובה ועלת ניצוצות. שהרב מדבר. טוב, יש פה עוד פסקאות. אני רוצה שבפעם הבאה. היום בשיעור מידות, חשבתי לעשות איזה סיכומון קטן, רק נעשה את זה בצורה קצת אחרת. יש לכם 5 דקות כל אחד לחזור עם שאלה בענייני מידות. זה סיכום. המידות שעברנו עד היום בגדול, עברנו על גאווה וענווה ועל כעס ועל קנאה ועל פחד. ואפשר גם סתם להביא כל מיני שאלות. כל אחד שיחשוב, כל אחד צריך לבוא עם שאלה אחת רצינית מבחינתו. בסדר? גלגל עם זה.